אומרת הגמרא, אנחנו נתחיל עוד פעם בקצרה את סוף סמכתת עמוד ב'. כאן הנושא עומד לדון בכמה וריאציות הלכתיות, מה קורה דבר שהשורש שלו הוא א', ועל זה המשכת להצמיח תוספת. האם התוספת מושפעת מהעיקר או התוספת נפרדת? נלך בדף סמכתת, עמוד ב', בא רבי שמעון בן פזי. נתחיל את זה עוד פעם, השליש האחרון שבעמוד, קצת למטה מאמצע העמוד, כן? בא רבי שמעון בן פזי, שיבולת שהביאה שליש. הרי ברגע שזה מביא שליש, זה כבר הגידול קודם לעומר והכרה. ברור שלגבי עומר, מה שמתיר זה השרשה. אבל כאן, ברגע למה נקת שהביאה שליש, אז זה נחשב כאילו גדלה כל התבועה, והעומר מתיר אותה, ואם הוא עקר אותה, אם הוא יעקור אותה לפני אבת שליש, אחרי שהיא שרישה, אז זה סתם שחת באלמה. אין העומר מתיר אותה. מה שאמרנו שהעומר מתיר אם יש שריש, אם היא נשאר אחר כך וגדל בתוך האדמה, אבל אם קצרת זה לא כלום. כן. אם הוא עוקר את התבועה קודם שהיא שרישה, אין העומר מתירה. אבל מה הוא עשה כאן? שיבולת שהביאה שליש לפני העומר. נגיד היא גדלה שליש, שליש מגידולה, ואחר כך הוא, מה הוא עשה? הוא עקר אותה כשליש, כשליש גידולה, הוא שתלה לאחר העומר. הוא שתל אותה לאחר העומר, והוסיפה תוספת של גידול. מה הוא? בתר עיקר הזלינן, הרי השורש של השיבולת גדל שליש ונפטר והעומר, ושאר יהיה עומר. ואגב, מה שהתווסף הוא הולך מכוח העיקר שנפטר בקורבן העומר, או דילמה, בתר תוספת הסלינן. ועד שיבוא עומר הבץ, הוא צריך לחכות עוד שנה, מפני שהתוספת לא חלה עליה הבאות העומר, נגיד של השנה תשע"א. הוא צריך לחכות עד תשע"ב, ואז יהיה, ועד שיבוא עומר הבא, התבועה לא מותרת בגלל התוספת, שעדיין לא עבר עליה העומר, ואתה לא יכול להפריד בין העיקר לתוספת. כל גרעין קיבל תוספת. אומרת הגמרא, בוא נפשוט מנושא של אורלה. אנחנו יודעים כל עץ צריך להיות שלוש שנים נטוע באדמה כדי שיחשב אפשר לאכול את הפירות. אחרי בשנה הרביעית זה כבר נטע רבעי, אפשר לאכול את זה באופן מיוחד בירושלים על ידי פדיון. וכן, או בירושלים, וכמו דומה למעשר שני, ובשנה החמישית אוכלים חופשי חופשי. אז השלוש שנים הראשונות הם אורלה, אסור לאכול מהפירות. וכאן יש שאלה מעניינת שמתחבר לעיקר והתוספת. מה הנושא? אומרת הגמרא, תפשלת מיד אמר רב אונה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן. אנחנו יודעים שיש אפשרות לשבח עצים על ידי הרכבה. עץ זקן שכבר לא נותן הרבה כוח בפירות, לא נותן הרבה פירות ולא גדולים, אפשר לשבח אותו על ידי הרכבה. איך עושים את זה? עושים כאילו השתלם, כמו שהיום חותכים אחד הענפים במקומות שיודעים האגרונומים, עושים חתך, מכניסים לתוכו ענף מעץ צעיר, ואחר כך חופשים אותו עד שהוא מתאחה יחדיו וצומח. עכשיו, הענף הצעיר נותן כוח, בזקן מחדש נעוריו כקדם. עכשיו, אנחנו שואלים, ממתאים, העץ הזקן כבר הוא, היה, עברו עליו שנות אורלה. התוספת שנתת מדברים, נגיד, בעץ צעיר בין שנתיים. והענף הזה, יש בו פירות שכאשר נתת, עשית הרכבה, על הענף הצעיר היו פירות קטנים. אחרי שהרכבת, ונקלטו, הפירות שהיו על הענף צמחו. עכשיו, יש לנו בעיה. כאן זה בדיוק הפוך. השורש של הפירות הוא בא מעץ אורלה. אבל אחרי שהוא התווסף, הוא קיבל צמח בעץ שהוא כבר לא אורלה. הוא כבר עץ זקן. מה הדין, האם הולכים כאן בדיוק הפוך? קודם, אם הלכת אחרי העיקר, הלכת לכולה. כאן, אם תלך על העיקר, אתה הולך לחומרה. אז הוא אומר לו, תפשוט לי מאב, אתה שואל, מה קורה שיבולת שהביאה שליש, ואחר כך הוא שתל אותה אחרי העומר, והוסיפה השיבולת הזאת הוסיפה תוספת גידול, האם העומר שהיה למעשה קודם, אחר כך זה הוסיף, האם הוא פועל על העיקר וממילא כל התוספות נכללים בהתר של תבועה חדשה שהעומר שחרר אותם, או שהוא צריך לחכות התשע"ב לעומר החדש. אומרת הגמרא, תפשוט לי, מעד אמר רבא והוא אמר רבי יוחנן, ילדה. הוא קורא לנטייה שעדיין לא עבר 3 שנים של אורלה, ילדה, צעירה. זה נקרא נטייה של אורלה, שסיבחה בזקנה. מה זה סיבחה? עשה לה הרכבה בעץ זקן שיש כבר לו מעל ל3 שנים שנטעו אותו. היינו, הוא כבר לא אורלה. ובענף הצעיר שהרכבת פירות, שהם בעצמם אורלה, אבל הם פירות קטנים, אפילו הוסיף ב-200, אפילו שהפרי הקטן שבענף של הילדה גדל פי-200, וכידוע באורלה, הביטול של אורלה זה ב-200, אם באופן רגיל זה 1:60, בתרומה 1:100, באורלה 1:200, אפילו שהיה פי-200, אסור. ואנחנו אומרים שאותו פרי שגדל בענף הזה אסור, למרות שהוא גדל תוספת. אנחנו לא אומרים שהאיסור בטל בהיתר. למה? כיוון שזה אותו ענף, אנחנו אומרים, אז לינן בתר העיקר. אז מזה אנחנו יכולים גם לפתור את הבעיה של העומר. כמו באורלה, אנחנו הולכים אחרי העיקר, אחרי השורש, והשורש היה אורלה, אז אחר כך גם אורלה. כאן לגבי איסור חדש, ההפך לכולה. כיוון שהשיבולת גדלה שליש והעומר התיר אותה, אז חזרת ונתת אותה אחר כך, אז התוספת בטל בעיקר. ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אותו ראיה נוספת, בצל ששתלו בכרם. הרי אסור, אנחנו יודעים כלי הכרם, אנחנו יודעים שאסור ירקות לזרוע בתוך הכרם. ואם זרעת אותם, זה נאסר באכילה ובהנאה. עכשיו, אתה זרעת בצלים בתוך הכרם, אז זה הגידול נסר, אבל אחר כך נעקר הכרם. בא בעל הבית, אמרו לו, תשמע מה זה, אז הוא העדיף לעקור את הכרם. נגיד, העצים כבר ישנים, והוא השאיר את הבצלים, והבצלים צמחו, המשיכו לצמוח בלי הגפנים פי 200. אפילו הוסיף הבצל אחרי שנעקר הכרם ב-200, אז הבצל אסור, אז מה רואים? שאנחנו הולכים גם כאן אחרי העיקר, כיוון שהעיקר היה אורלה, היה כלי הכרם, אז אפילו עכשיו שאוסיף, הולכים אחרי העיקר, גם כאן, וכמו שראינו גם באורלה, אז אותו דבר גם בנושא של חדש, אמנם בשני המקרים האלו זה לחומרה, ושם זה לכולה.
זה מילדה שסיבחה
בזקנה. כן.
לא הולכים אחרי העיקר, העיקר זה
הרי העץ הזקן. לא, כי מדברים על הפירות שצמח על הענף הזה, מתייחסים. כן, רק לא על כל העץ, לא על כל הגידול. מדברים על העץ שיש בו ענף, שיש בו פירות. כלפיו הדיון. אומרת הגמרה, הנה, אז אתה יכול לפשוט. אומרים לרבי שמעון בן פזי, מה אתה שואל? יש לנו 2 משניות, תפשוט, שולחים אחרי העיקר. אז אומרת הגמרה, לא, הוא אומר, אולי כאן במקרים האלו הולכים אחרי העיקר כי זה לחומרה, אבל במקום שזה לכולה, באמת הגמרא מסתפקת, אבל במקום של במיוחד איסור דאורייתא, שזה ספק, אני לא יודע באמת אם הולכים אחרי העיקר או לא, אז במקום של חומרה הולכים לחומרה, אבל במקום של כולה לא נלך אחר העיקר לכולה. אומרת הגמרא, היא גופה כמי בא אלי, זה גופה ספק, מי אפשר פשיטה לרבונון, דבטר עיקר הזלינן, לא שנה לכולה, לא שנה לחומרה. אם באמת אנחנו למדים מהמקרים האלו של אורלה וקילאים, שהולכים אחרי העיקר, לא חשוב, זה כלל. העיקר קובע בין אם התוצאה לכולה, בין אם התוצאה לחומרה. או דילמה, ספוקה מספקה לה, או באמת אולי, זה ספק האם הולכים אחרי העיקר או אחרי התוספת. אז לחומרה, במקרה של כלאיים ואורלה, שהתוצאה היא לחומרה, אם אתה הולך אחר העיקר, אמרינן. אבל בגבי עומר ועניין של חדש, שהתוצאה תוביל אותנו לכולה, לא אמרינן תיקו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. שורה אחרונה בגמרא, שאלה של רבא. באר רבא, לעניין מעשר מאי. ממש זה חותך את כל הסוגיות. הולכים אחרי העיקר או אחרי התוספת. באר רבא, לעניין מעשר מאי. לגבי מעשר, הולכים אחרי העיקר או אחרי התוספת? מה שואלת הגמרא? איך ידע ממה המקרה שאתה שואל? אומרת הגמרא, אנחנו יודעים בדרך כלל מה עושים עם התבואה, קוצרים, דשים אותו, זורים אותו, אוספים את הגרעינים, ואז מחליקים, ואז יש הפרשת תרומות ומעשרות. נגמרה מלאכתו. מה יהיה אם אדם קצר תבואה בשיבולים ולא דש וזרה? אלא הוא עשה הרמת תבואה של שיבולים ומרח אותם בתור שיבולים. אז גם אותם הוא צריך לאסר. נגיד, מי שרוצה לאכול כליות, גרגירי חיטה, אז הוא לא תוכן אותם, וגם משאיר אותם בשיבולים כדי שיהיה לו קל לקלוט אותם. כליה קלה. אז הדין הוא, עכשיו השאלה תהיה מעניינת. הוא שואל, האם הולכים אחרי העיקר התוספת, והציור הוא כזה, איך ידמי, בראש העמוד, עין עמוד א', כגון שהוא קצר את השיבולים ולא דש אותם. מה זה הדישה? אתם יודעים את המורג החרוץ. אחרי שקוצרים את התבואה, אז יש לנו שיבולים שבתוכם גרגירי חיטה. איך מפרידים? יש מין פלטה כמו חסקה שמתחתה זה חרוץ בברזלים, בזכוכיות, באבנים. והיו נוהגים לעמוד על זה, ובימה הייתה מסובבת על הערימה, וככה הם מפרקים את העסק. אה? לא, זה לא ריחיים. זה מורג חרוץ, עשית ערימה של שיבולים. אתה שם את החסקה הזה שלמטה, זה כזה כזה שיניים חדות של כל מיני, מישהו עומד על זה, ובימה מסובבת לך את הזה, ואתה עושה קרוסלה הרבה פעמים. מה קורה לחיטה יבשה? היא מפרקת, ואז יש לך תערובת של מוץ עם גרגרי חיטה. איך מפרידים את זה? משתמשים עם הרוח, עם הרחת. מעיפים, הוא מחליט כאן הרמה, כיוון שהגרגירים הם יותר כבדים, הם נופלים במקום, והמוץ צף הצידה. ככה הוא מפריד ביניהם. זה בדרך כלל עושים. אחר כך שלך הרמת חיטים, אתה משאיר את זה, לא מפנים את זה באותו יום, הוא רוצה לגמור את כל החלקות, ולפעמים הוא רוצה שזה יתייבש, ואז כדי שלא יגנבו לו, אז הוא מורח עם הרחת, הוא מחליק את הערימה, כדי שבלילה הגנבים שיבואו ידע אם גונבים או לא לפי ההחלקה. זה נקרא גמר מלאכה. אז אם הוא עשה, קצר את החיטה ולא דש אותו, לא עשה אותו מורג, רצה להשאיר אותו שלם, בסדר. זה רצונו של אדם כבודו, כגון שאדם קוצר שיבולים ולא דש. והמדינו, עכשיו אי אפשר כאן לתת מעשרות מדויקות. אם זה גרגירים, אז אתה שוקל את זה, או בכלי נפח. אבל אם זה חיטה, כל שיבולת יש לה עומס של חיטים שונה. אתה יכול לתת הערכה. כמה, כיוון שמעשר זה 10%, אתה נותן בערך, אתה לא יכול ביות. ועמדינו כמה הוא צריך לעשר, ועשרינו. לפי הערכה הוא יישר אותם, כי שיבולים אי אפשר רק בעומד. ושתלינו, אחר כך הוא לקח, נגיד שה... צריך להגיד שהחיטים הוא עקר אותם, לא קצר, עם השורש. מה רגע, מה אני אעשה? אולי אני אשתול אותם מחדש. עכשיו הוא שתל מחדש, והחיטה נקלטה, השיבול נקלטה עוד פעם, והחיטים השמינו. בעקבון זה גדלו, צמחו. עכשיו העיקר הוא הפריש קודם, הוא הרי הפריש לפני ששתל. עכשיו אותם חיטים שכבר יצאו ידי חובת הפרשה תרומות מעשרות, צמחו, הם עצמם עלו, נגיד, קודם כל אחד היה גרם, עכשיו גרם וחצי. כל גרגיר, אני מגזים, כי גרגיר אין לו גרם, אבל דוגמה, נגיד מיליגרם וחצי. ועכשיו אתה שואל, רגע, הרי הגרגיר הזה כבר עבר תרומות מעשרות, אם הולכים אחרי העיקר, אז מה שצומח, בטל, הסרת אותו, זה בסדר. או מצד שני, אבל זרעת אותו מחדש. למשל, יש דוגמה, אם אדם לקח חיטים, הרמת חיטים, איסר מהם מעשרות, חלק מהם לקח למתחנה, חלק לזרוע מחדש בשדה שלו. והוא זרע בחיטים המאוסרות, לא נגיד שמה שצמח מהם פטור ממעשרות, צמיחה חדשה. אז הגמרא תשאל, אז מה אתה שואל כאן? אותו דבר כאן? הוא אומר, יש הבדל, שם הגרגיר מתפרק לגמרי, ומצמיח מחדש, כאן זה המשך. אז אולי זה שונה? בואו נראה את זה בפנים. איך ידמה? כגון שהוא קצר את השיבולים, צריך, אני חושב שצריך להגיד, עקר אותם, ועמדינו ועשרינו, ושתלינו אחרי אותם שיבולים שכבר הוא יסר, שתל אותם והוסיף עליהו. אחרי הזריעה גדלו השיבולים יותר. אם תמצא לומר לא הזינן בתר עיקר, והתוספת באיסורי, עיקר מהי? האם, אם תגיד שבאמת התוספת ודאי שצריך לאסר אותו, אבל מה עם העיקר? האם צריך לחזור לאסר גם את העיקר? אמר לאביי, בטח שכן. מה ישנה מכל חיטה וסער, הידי אלמה? שאתה זורע, השדה של חיטים, מה אתה עושה? אתה לוקח חיטים שצמחו קודם, לפעמים הסרת אותם, או שעורים, או גרגירי 500 מיני דגן, ואתה זרעת אותם, אז, אז, אז אתה לא אומר, הסרתי אותם, אז מה שיוצא מזה זה פטור. אז אם יהיה דבר כזה, אדם יכול לשחרר את כל החקלאות שלו מתרומות מעשרות, שמה ברור שצריך לאסר. גם את הגרגירים, כי אתה לא יודע איזה הם, אבל גם הגרגירים האלו. אז מה, למה אתה שואל כאן על השיבולים? מה ישנה מכל חיטה וסער, הידי אלמה? אמר לי, יש הבדל, דבר שזרו קלה, לא מבעלי. בחיטה, בזריעה, הרי זה אחד הפלאים, שהכל מתפרק, נרכב, ומזה יש צמיחה חדשה. לכן הכוזרי אומר, שעם ישראל, בחזרתו לארץ ישראל, יהיה תופעה כזאת. שברגע, בשלב הראשון תהיה התפרקות מבחינה רוחנית, זה מה שאנחנו רואים היום. למה? כי זה צמיחה חדשה. אחד היה בצפון אפריקה, אחד היה במזרח אירופה, והשלישי היה באסיה. כל אחד הביא איתו תרבות של גלות 2000 שנה. עכשיו רוצים להצמיח אומה מחדש את עם ישראל על יסודותיו, הלאומים הבריאים של עם סגולה. נו, איך משתחררים מכל ה... סיגים. אז לפעמים יש תהליך, הוא אומר, בתהליך הזה זה כמו צמיחת ענף, אתה נוטע גרעין של עץ, הגרעין, תגיד למישהו שמזה יהיה צמיחה, אז הוא יגיד, מה אתה השתגעת? אני מסתכל במיקרוסקופ, אני רואה שהכל נרכב, הוא אומר, לא, אתה לא מבין, הוא מתפרק ליסודות ואז הוא מצמיח, חביבי, עץ תאנים ותמרי ונפלא. ככה גם עם ישראל. אז אמר לי פעם מישהו, לפי המשל של הכוזרי, אנחנו צריכים לעזור לריקמון שילך מהר. אז אמר הכוזרי, אבל תמיד יישאר הגרעין ששומר על השורש, אחרת. זה מציאות שנעשית ממילא. אנחנו לא צריכים לעזור, אדרבה, אנחנו צריכים לחזק את היסודות של הקודש. הלאה. על כל פנים, זה מה שאנחנו רואים כאן. אמר לי, דבר שזרוק עלי, למי בעיה לי? אלא כי כמי בא אלי דבר שאין זרוק עלי מי. אומרת הגמרא, תפשוט לי מעד, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן. בוא, אני שואל לא על גרגירים, אני שואל על השיבולת הזאת שעקרת ונתת. כאן אין תהליך של ריקבון, אלא השורש נקלט ומחזק, מגדיל כל גרגיר תוספת. אז הוא אומר, בוא נפשוט את זה נושא של בצל. דאמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, ליטרה בצל שתקנו וישרו. כמות של בצל, הוא עשה, תיקן אותו גמר מלאכה, ואחר כך עשה מעשרות, וזרעו מתאסר לפי כולו. צריך לחזור ולאסר אפילו את הליטרה שזרע, הכל. למרות שבצל אין זרו קלה. כן? הוא מצמיח מתוכו. אז הוא אומר, אומרת הגמרה, אתם בבצל היינו... דרך זריעתו. זאת אומרת, אבל שמוצאים את הבצלים הקטנים מהאדמה, לאחר מכן חוזרים וזורים אותם, אז אכן הם מתאסרים, אבל כאן בשיבולת שעקרה, לאו היינו זריעתו. זה משהו שונה. זה שמה שאתה מחייב, כי ככה זה הזריעה, זה הכללים של זריעה והפרשת אומות מסרות. אבל בשיבולת עם חיטה, זה לא דרך זריעתו בכך. מה? ראית פעם איזה חקלאי שעוקר שיבולים אחר כך זורע אותם מחדש? כיוון שזה לא, אולי כאן אין דין שהשיבולת הזאת חייבת מעשרות. אומרת הגמרא, אמר לרב חנינא בר מניומי לאביי, עציץ שאינו נקרו, אז אין תשובה. למה היינו מעשה? כן, למעשה אין כאן פשיטות של הבעיה. בסדר? אומר כאן רש"י, דעמדינו ועשרינו שקצר שיבולים הרבה ולא דשן, לא דש פירק את זה, אלא ישרן ושתלן לאותם של חולין, אם תמצא לומר לחומרה זלינה, לחומרה דלא הזלינה באתר עיקר, למפטר תוספת ממעשר ותוספת באיסורי עיקר, גוף אימאי למעד ארבעה איסורי, האם הוא צריך לחזור ולעשר או לא? מה ישנה מכל חיטה ושר ידלמה, שאלה הגמרא. אף על גב שהם מאוסרים, נגיד, אין לך רימת חיטים שאיסרת מהם, זרעת אותו מחדש, כי עד הזר לו באיסורי, הנמה באיסורי. אומרת הגמרא, יש הבדל, אומר רש"י דבר שזרו קלה, כגון חיטה ושרי, שהזרע קלה בקרקע ומתעכל, ויוצא זרע ירק ובזרע אחר. לא מבעלי, ודאי באיסורי הכל, לכולו הכי נהנינו, כי כאן בעלי שאין זרוק עליה כגונח שיבולת שועל, שיבולת ששתלו, אין העיקר מתעכל, אלא הולך ומוסיף, השאלה כאן לגבי מסרות, שתקנו שישרוב זרוק, כלומר, ששתלו, לגבי בצל, מתעשר לפי כולו, שצריך לעשר אף ליטרה ראשונה שזרה, על מהדר באיסור, צריכים לחזור ולעשר, אותו דבר בשיבולת, ואף על גב דין זרוק עלה, להכינקת ליטרה, שיודע שיעור מה ששתל, שהיה מוסר, אפילו אחי צריך לעשר גם את הליטרה, אומרת הגמרא, אז אין לנו כאן פשיטות, הגמרא לא פושטת, וגם לא אומרת תיקו, מזכיר את הירושלמי, מה הכיוון? טוב. כן. אומרת הגמרא, אמר לי רב חנינא בר מניומי לאביי, הציץ שאינו נקוב, מהו? שאיסר ממנו מהו? אנחנו יודעים שהציץ שאינו נקוב, איננו חייב בתרומות מסרות מדורית. כי הוא לא מחובר לקרקע, זה גידול כמו שבשמיטה עשו מצעים מנותקים כדי לעקוף את בעיית השמיטה. גם כאן, עכשיו מה, אומרת הגמרא, מה בדיוק הבעיה שלך? זרעת זה, תקנה דרבנן, מה בדיוק הבעיה? אומרת הגמרא, היא לא נקוב, הלא נקוב. אז הוא יסר מהציץ שלא נקוב לציץ שלא נקוב, אז זה דרבונו, זה בסדר. אומרת הגמרא, דילמה מדברים כאן שהוא זרע בציץ שלא נקוב, ואחר כך, תוך כדי גידול, הוא קדח חור בתחתית הציץ, חזר ונקבו כאמרת, וככה הבעיה. אך אחד הזריעה היא, זאת אומרת, היא לא דומה מצד... זאת אומרת, זה כאילו המשך הסוגיה, אולי מזה הוא רוצה להוכיח את הבעיה שדיברנו, לא נשארנו בתיקו. מתוך זה, דילמה חזר ונקבו כאמרת, וכך הבעיה. אך אחד הזריעה היא, כאן זה לא דומה לבעיה ששיבולת, שמה הוא עקר וחזר ושתל. אבל כאן זה אותה הזריעה, לא עקר אותה, כי חבורי הוא דקמי חברה, לקרקע על ידי שנקב את העציץ ועולה מאז גדלה מהעיניקה של החור הזה מעיניקת הקרקע אבל אתם שתי זריעות נינו לכן הגמרא שואלת אם זה תוספת התוספת חיוב העיקר פטור או דילמה גם העיקר מתחייב באי רבי אבאו שיבולת שמרחה בקרי זאת אומרת מה היה? שיבולת הוא לא דש אותה, הוא לא פירק את הגרעינים, השאיר אותה כשיבולת, והחליק, היינו גמר מלאכה, והפסה הפרשה, זה מלאכה, זה גמר מלאכה שקובע למסרות, ואחר כך, והוא עוד לא הפריש, הוא לא הפריש ממנה תרומות מסרות, ושתלה, הוא שתל את השיבולת, וקרא לשם, כשאחרי שהוא הלך ונטע אותה, נקרא, היא שתל אותה מחדש בקרקע, קרא לשם, נגיד, תרומה, ביותה מחובר לקרקע. אמר, הרי זו תרומה. מה הוא? האם חל דבר כזה? בשעה שהתבואה מחוברת לקרקע או לא. אומרת הגמרא, מה הספק? האם נגיד, כיוון שמרחה, הרי לפני שהוא שתל, הוא עשה ערימה ומרח אותה. גמר את התבואה הזאת, גמר מלאכה שמחייב בהפרשת תרומות ומסות, ועל ידי שמרח אותה, התבל עלה. התבואה הזאת הפכה להיות תבל, חל עליה שם של תבל. וכיוון שחל על השיבולת הזאת חובת תרומה בתלוש, כי קרא עליה שם, כשאחרי זה חזר ושתל אותה, קט שלה. אז חלה הפרשה, כי זה כבר תבואה שהיא, בוא נגיד, אפילו לפני שהיא שרישה. נגיד, מדברים כאן לפני שהיא שרישה. אז מה הוא אומר? חלה עליה שם של תרומה כשחוזר ושוטל, אז קט שלה. עודיל מה כיוון דשטלה, פקלה טיב למינה. שאנחנו בתורה כתוב, בהפרשת תרומות נעשות ממנו לומדים ולא מן המחובר. הוא לא יכול להפריש תרומה בעוד התרועה המחוברת. זאת השאלה. האם כאן זה חריגה מהכלל שלא מפרישים מן המחובר? כי כאן התבואה הייתה תלושה ונגמרה מלאכתה? או נגיד לא, סוף כל סוף, זה חזרת וחיברת, אז זה ממנו ולא המחובר. אמרי לי רבנה לאביי, אם כן, אם תגיד שיש אפשרות כזאת שתבואה, שחזרת ושתלת חלה להשם של תרומה, אז מצינו תרומה שבמחובר לקרקע. ואנחנו נראה מקור במשנה שלא מצינו, יש כלל קטגורי שאומר, אין מצב שאפשר להפריש תרומה במחובר. אתה לא יכול לקחת את התבואה שמחוברת. ואם תגיד שזה אפשרי, אז זה לא קטגורי, יש מקרה. שכן אם גמר מלאכתו וחזר ושתל. אמרו לרבנן לרבי, אם כן, אם נגיד, אנחנו יכולים לפשוט את זה, אם נגיד שחלה עליה השם תרומה, מצינו תרומה במחובר לקרקע, והננתנן לא מצינו תרומה במחובר לקרקע. אמר לי, מה שאמרה המשנה, כי תניה היא שלא מצאנו תרומה במחובר, לעניין היא חיובי מיטה וחומש. אם הוא יאכל, אם זר יאכל אותה או תמה, אז אין חיוב עליה מיטה או חומש. למה? מה נפשך? די תליש ואכיל, אם הוא תולש ואוכל את התבואה אחרי שנתלשה, תלושו, אז זה לא מחובר. ואם הוא אוכל את זה בעודו מחובר, גחין מתכופף, ואוכל כמו עז, גחין ואכיל, בעודן המחוברת, בת לדעתו אצל כל אדם, והוא לא חייב, כי זה נקרא שלא כדרך אכילה. אתם יודעים שכל דבר שלא כדרך אכילה, אפילו אם אדם אוכל נבלות וטרפות, זה מוריד את חומרת האיסור, לא שזה מותר, אבל נגיד מי שיוכל ביום כיפור שלא כדרך אכילתו, יזריקו לו לברידים, זה לא חייב קרת. ככה משתמשים לפעמים. כן, זה לא כדרך אכילתו. אז אם כן, אם מדובר שהוא מתכופף ואוכל את זה בצורה שמחובר כמו שבאימה אוכלת ישרות, מהמחובר בקרקע כמו עיזים, אז זה לא דרך אכילה, בטלה דעתו אצל כל אדם, ולא חייב, זה לא אבי אכילתו כדרך אכילה. אבל לקרוא לזה שם תרומה שתיאסר לזרים, ייתכן שאפשר אפילו במחובר. מה שהמשנה אמרה זה לגבי חיוב של מיטה ותשלום חומש, במקרה שעשה בשוגג קרן וחומש. עכשיו אומרת הגמרא, אני אוכיח לך שאכילה שלא כדרכה זה לא כל כך נורא. יש דין כזה. כל נבילה מתמה במגע ובמסע. אבל נבלת עוף טהור לא מתמה לא במגע ולא במסע. כי אם בבליעת כזית מהעוף בבית הבליעה. אם הוא לוקח כזית ויותר מכמות נבלת עוף באימה, בזמן שהוא אוכל הוא נטמא והבגדים שעליו. אבל כל עוד שרק נוגע, אפילו סוחב אותם, שום דבר, לא נטמע. יפה. עכשיו, יש שאלה מעניינת. מה יהיה תרנגולת שיש לה עדיין במאה ביצים? והיא מתה, היא נבילה. עכשיו, מה עם הביצים? גם נבילה. למה? הן לא גמורות, הן עדיין... מה יהיה אם... בזמן שהיא מתח, אז היא, אחת מהביצים, הוא הוציא אותה חצי, חצי בפנים, חצי בחוץ. האם יש איזה דין של נבלה או לא? מי שאוכל בחצי החיצוני. נגיד שאין אפילו, אין קליפה. נגיד ככה. ומה ישנה, אומרת הגמרא, או, אז כתוב שמה ישנה מדי כתב הפנקסה דה אילפה. אילפה היה לו מחברת שיעורים, חידושים שלו, תורה. אז הוא כתב, חבות אשר רבי יוחנן, אז הוא כתב בפנקס שלו חידוש. הוא כתב, מה הוא כתב בפנקס? ביצי נבלת עוף טהור, שהם מאורים עדיין בתרנגולת. ובשעת מיטתה התחילה התרנגולת להטיל, להוציא את הביצה. והיא מתה מקצתן בחוץ ומקצתן בפנים. חלק מהביצה או מהביצים בחוץ, חלק בפנים. כן? התוספות אומר שהחצי הפנימי דין נבלת עוף, והחצי החיצוני אין בו דין נבלת עוף. עכשיו, אז אם הוא אוכל את הביצים מבפנים, כגון איך יכול להיות? שהוא הכניס, הוא פתח את הבטן של התרנגולת, הוא הכניס את הפה שלו, ואכל ישירות ממקום השבה. כן, ודאי שזה לא דרך אכילה. אז כתוב, ואם הוא אכל, אם הוא הכניס פיו לתוך מאה תרנגולת ואכל את הביצים בצורה כזאת בפנים, הרי מטמאים בגדים. הרי הוא נטמא, כי הוא אכל כזית, בזמן שהוא בולע, כזית נבלה בבית הבליעה. ואם אכלה מבחוץ, אין מטמאים בגדים בבית הבליעה. מה רואים את דבריו של איפה? שאפילו שהוא אוכל את הביצים בעודם מחוברים, שלא כדרך בני אדם, זה עוד יותר שלא כדרך מה שקודם. ולך לא אומרים שזה נקרא אכילה שלו כדרכה ובטלה, אלא אנחנו אומרים הבן אדם אכל את הדבר שנחשב נבילה, אז זה כמו שהוא אכל חלק מן האוף הנבילה, אז בבית הבליעה זה מתמה. ואנחנו לא אומרים שבעצם הוא לא נטמא כי בטלה דעתו אצל כל אדם. אומרת הגמרא, אלא מה הוא לקח ככה? מה יהיה באמת אם הוא יאכל? משמע, בואו נראה רשי, משמע שאם הוא היה אוכל אולי לא נטמע. אומר רשי, רשי אומר, מה ישנה מדקטיבה פנקסי דה אילפה, שתי שורות לפני שורות הרחבות? ביצים לטוב, כגון ביצים המאורים בתרנגולת, ומקצתם בחוץ, שפשט מטרתה התחילה להטיל ביצתה מבפנים, כגון אם הכניס פיו למאה, והחלן בפנים מטמא בגדים מהבית הבליעה, כדין נבלה טוב, ועד איתנה בגמרה ביצה, האוכל מנבלה טוב טהור, ומן השלל של ביצים טהור, מתוק מנה מבתתשלינו, בתתלשינו, ואכלינו אבראי, אבל אכלינו אגבי, אכינה בדמתם הוא. רואים שאם הוא יאכל אותו על ידי שהוא תולש, אז זה לא נקרא.
למה?
מה זה?
מה זה
משנה? נבלה תלושה
לא
מתאמה? אז כנראה הוא מנתק אותו, הוא אומר כאן...
אבל זה היה נבלה, וזה נשאר נבלה. אם הוא מנתק את זה לנבלה, פעם נבלה תמיד נבלה.
או... כי אומר כאן תוספות בהמשך עשר שורות בביצי נבלה טוב טהור, ועד איתניה גמרא ביצה דף זיינה, אוכל מנבלה טוב טהור מן השלל של ביצים טהור, מתוק מנה בבתלשינו ואכלינו אבראי, אבל אכלינו גבי אכינמי דמתאמו. כך פירש הקונטה, זוהי הלכתה בלא תמה, דעת הוא בשביל שהכניס פי בתוך מאה יחשבו יותר בשר? אולי זה התוספות מאיר כאן. אלא אתה מראה בגמורות שגמר חלמון שלהם, ועד הם מפליג בין אשכול לשלל, לא מפליג שלל גופי בין גמורות שאינם גמורות, דילמה שאינם גמורות אשכול קרי לו. טוב. כאן התוספות מטפל בעניין הזה. טוב, אין לנו זמן למשוך את זה. על כל פנים, מה הוא אומר כאן? אז מה רואים? אין לך משונה יותר מזה שמכופף את ראשו לבטן התרנגולת ואוכל את... את זה. ובכל אופן אנחנו אומרים שמתמים הבית הבליעה. הרי זה לא אכילה, אומרת הגמרא, תלוש אז נבלת עוף טהור הוא תלוש מהקרקע, ואבי דה אינשי דאח לאחי. יש אנשים שיכולים לאכול ככה, באמת. אבל במחובר לקרקע לא אבי דה אינשי דאח לאחי, ולכן אין חייבים מיטה וחומש על אכילת תרומה שמחוברת לקרקע. אומר רשי, כן, אין לנו כאן רשי. אומרת הגמרא, בעיה אחרונה, אמר רב טובי בר קיסנה, אמר שמואל. כן, אז הוא באמת גם כאן לא ענו. גם כאן לא. הוא רק אומר שיש להבדיל. כי הגמרא אמרה, רק לעניין חיוב ומיטה. אבל, כן? הוא אומר, מה שהמשנה אמרה, לא מצינו תרומה מחובה לקרקע לגבי חיוב ומיטה וחומש. אבל, למה? כי הוא אוכל שלא כדרכו. אבל באמת, לקרוא לזה שם תרומה שתאסר לזרים, אפשר, יכול להיות אפילו מחובה. רק בתור אפשר, אין כאן ראייה גמורה. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב טובי בר קיסנה אמר שמואל, הזורע כלאיים בעציץ שאינו נקוב. אסור. זאת אומרת, מה הוא עושה? זה לא איסור דאורייתא. בעציץ שאינו נקוב הוא זורע, חיטה הוא זורע במפולת יד אחד. אבל בעציץ שלא נקוב. זה לא מחובר לקרקע. אז זה אסור, אסור מדרבנן. מעניין, הרמב״ם אומר, לא רק בזורע שני מינים, אפילו אם הוא לוקח הציץ שאינו נקוב עם מין אחד בתוך קרם. אז זה רמב״ם אומר, אפילו על מצב כזה. אבל הציור הפשוט, מי שלוקח שני זרעים ושם אותם בציץ שלא נקוב. אז אין איזה איסור דאורייתא של כליים. רק דרבנן. כיוון שזה לא לקרקע, אסור לזרוע בשדה. הציץ שלא נקוב הוא לא שדה, כמו שמותר בשביעית, כמו שראינו, זה לא נאסר הדבר הזה. כמובן, אסור, דרבנן. אמר אביי, אי בישלמה ישמינן דלוקה, מי שזורע מכת מרדות מדרבנן, על זריעת הכליים. שפיר השמע לנו כאן חידוש, שבאמת יש כאן איסור דרבנן. אלא מה שהוא אומר אסור, מה יקמה שמלן? אם אתה אומר להגיד, אם אתה בא להגיד שהוא מקבל מלכות מדרבנן, יש בזה חידוש, אבל אם להגיד שזה אסור מדרבנן, התנין עלה, כבר למדנו את זה, איפה? למדנו משנה, תרם מהציץ, מה שגדל בציץ שאינו נקוב על הנקוב, אז זה תרומה, ויחזור ויתרום עוד פעם מהציץ הנקוב, למה? כי מההפרשה הראשונה, מהציץ שלא נקוב, זה נקרא פטור. מדאורייתא זה לא חייב בהפרשה. אז לקחת מן הפטור ורצית להפריש על החייב מדאורייתא. ומזה כשכתוב שההפרשה הראשונה חלה, אז אנחנו רואים שבכל אופן הציץ שאינו נקוב נחשב זריעה מדרבנן. לכן כשהפריש מהציץ שלא נקוב, הווה תרומה דרבנן. טוב, אז הנה לנו כאן שזורע כליים בציץ נקוב, הוא אסור רק מדרבנן. טוב, משנה. ידוע שיש חמשת מיני דגן. אנחנו בסוף עין עמוד א'. משנה הקדושה אומרת, יש חמשת מיני דגן. חיטים, שעורים, שיבולת שועל, שיפון וכוסמת. עכשיו, תשימו לב, יש סימן טוב. יש משפחת החיטים שהם עשויים משני סוגים חיטים וכוסמת, כוסמין. הכוסמת שהיום בשוק זה לא דגן, זה קטניות. כן, כן. ויש הקבוצה השנייה זה מה שעורה וכל השינים האחרים. כלומר, חטא וכף זה אותו שורש. אז חיטה וכוסמת זה המשפחה אחת, ועוד משפחה כל סוגי ה השעורים, שעורים ושיבולת גם עם שין, ומה עוד יש לנו?
שיפון.
כל השינים קבוצה אחת, וכף וחטא קבוצה אחת. כי כף וחטא זה מאותו מוצא. מה? כן, נכון.
זה לא
הכוסמת? לא, יש. הכוסמת שהיום בשוק זה לא חיטה, מה שמוכרים היום, אומרים שזה מאוד בריא.
אין לו תמיד, אז הוא תמיד, הוא הכי בריא.
הקוסמת הרגילה בשוק זה לא מיני, זה לא, לא מיני חיטה, לא תבועה. אני לא יודע באמת, אולי יש מה שהיום מוכרים בשוק, ככה, ככה. כן, יש הרבה קטניות שדומים, כן. מי זה הקוסמים?
לא יודע, אני יום שני אני אוכל לדעת.
תשאל אותו. אני זוכר שה...
יום שני אני רק אוכל לדעת.
אם זה ככה מותר לאכול אותו, מי שלא שומר קטניות, אתה אוכל אותו בפסח. לעשות מזה צ'ונט, זה בסדר? כן. טוב, אז בואו נראה חמש פניני דגן, שתי משפחות, משפחת החיטה והקוסמים, משפחת... השעורים ושיבולת שועל ושיפון, השינים, שעת השין, יש שינים ויש חד וחף, אותו מוצא. אומרת המשנה, החיטין והשעורים והכוסמים והשיבולת שועל והשיפון, חמשת מיני דגן, הרי אילו חייבים בחלה, אבל תירס או כוסמת של, של היום שזה לא, לא חייב בחלה. זה לא חייב בחלה, כל היום יש עשרות מיני גרגירים, לא, רק חמשת מיני דגן. עוד דין מיוחד לחמש מדי הגן, אסורים מן החדש מלפני העומר. אסורים לאכול אותם לפני הקרבת העומר. כמו כן, אבל שאר דברים, שאור, נגיד תירס או כל הגידולים או אפונה, כל הדברים האלו לא, אין להם הגבלה של חדש. אתה יכול לאכול מהתבואה החדשה של תירס מה... מהתירס גם לפני הקרבת העומר, רק חמשת מיני דגן. אותו דבר הוא מלקצור מלפני הפסח, הרי אסור לקצור תבואה חדשה לפני שהגיע פסח. הגמרא תשאל למה אמרה פסח, שיגיד עומר, כן, למה לא נקט כאן לפני העומר? וכאן, לא, אומר, מלקצור מלפני הפסח. הגמרא תשאל למה כאן אמר לפני הפסח. אם ישרישו קודם לעומר, אם האמינים האלו שקודם לעומר, מה, חמשת מיני דגן, העומר מתירן. זה כלל שכבר למדנו למעלה. ואם לאו, זה המקור. ואם לאו, אם לא ישרישו קודם לעומר, אסורים עד שיעבור העומר הבא, אם זה השנה, עד שיבוא תשע"ב. גמרא. אז אם כן אומרת הגמרא, נראה כאן רשי לפחות את השורה הזאת, ושם זה יפה זו גמרא, ואסורים בחדש לאכול. אומרת הגמרא, כוסמין מן חיטים, אמרנו זה משפחה אחת, והסימן תמיד תזכרו, חט וחף זה אותו מוצא, כן? שניהם מצטרפים יחד לחיוב חלה, אם הוא עושה עיסה שיש בה כמה חיוב של עיסה, חמשת רבעי קו של קמח, זה שיעור של חלה, אז אם הוא עשה עיסה שמעורב מחיטה או כוסמת, חייבת עיסה זו בחלה. אותו דבר מהקבוצה השנייה, שיבולת, שועל ושיפון עם השעורים.
המשנה אומרת שכל החמישה הם מצטרפים
בחלה. חייבים בחלה, לא אמרה מצטרפים, הרי אלו חייבים בחלה, המשנה אמרה. חייבים בחלה. לפעמים זה זה, אז הגמרא תגיד לעניין מה מצטרפים. הגמרא כאן עושה חילוק. עוד מעט נראה. אז שיבולת שועל ושיפון זה מין שעורים, כן? מעניין, בפסחים יש סוגיה מקבילה, אז רשי אומר שמה זה מדברים לעניין תרומה, שאפשר לתרום מהחיטים לקוסמים, כי זה נחשב מין אחד, אבל לא מהשעורה על החיטה, וכן לא מ... אבל כן אפשר מהשיפון על השעורה, או שיבולת שועל על השעורה. זה קווקר שיבולת שועל, כן? זה צריך להיזהר בפסח. יש אנשים שלא יודעים, לא יודעים. היה יהודי אחד ששמר על פסח, והיה אומר, בליל הסדר קונה לכל אחד הבירה הכי משובח. הוא אומר, מה הבעיה? זה לא... אז אמר לו מישהו, בירה זה חמץ? הוא אומר, אין כאן לחם, מה זה אני... אמר לו, אבל זה... כמה שהסביר לו, לא עזר. הוא אומר, תגיד לי, בליל ביקת חמץ, איך ברחת? הוא אומר, בור יחתו השם, אשר קידישני בנצדות, על ביר חומץ. מה אמרת? הוא אומר, לא שמתי לב, ביר זה, הם קוראים לזה ביר, ביר זה חומץ, או מאותו יום נקלט. צריך לפעמים לעמי ארצות, בהבנתם. אומר, ביר חומץ, אמרת בצע, כן, אומר, נכון, הרב צודק, מאותו יום הוא הסיר את הביר. כן, יש כל מיני, איך אומרים, בחיים, מי שעוסק עם ציבור צריך לפעמים ללכת, לפעמים אם לא הולך, ישר תלך מעקף, אין מה לעשות, לשכנע. העיקר שלא יעבור איסור, אם הראש לא קולה. אומר, אבא שלי וסבא שלי, זה היה הקיבוץ של ליל הסדר, נוביר. מנהג אבות, כבר אמר רבי יוסף, מנהג לפעמים אותיות בהיפוך גיהנם. כך נהגו אבותיי. זה לפעמים אנשים דבקים מה שהם ראו אצל האבא, וזה בסדר. אבל אם האבא היה מארץ, אז זה לא כל כך בסדר. פעם גם הם, המאה ארצות האלה הם מסורת טובה, כי הם תמיד גדלו ליד, יד בית הכנסת, ליד הרב, אז המסורת צמחה מתוך עירת שמיים. טוב, טענה כוסמים אמין חיטים, אז אפשר להפריש אחד על השני חלה. שיבולת שואה לשיפון אמין שעורים. אנחנו עוברים לעדף עין עמוד ב', כן? אומרת הגמרא, גולווה כוסמין, גולווה שיפון דישרה, שיבולת שואל, שיבולת תעלה. שואל. שאומרת הגמרא, משמע רק חמשת מיני דגן חייבים בחלה, עני אין, אבל אורז ודוחן, גרגירי חול, לא מצטרפים וגם הם לא חייבים בחלה, מנעני מילי, מאיפה אתה יודע, אולי גם דוחן צריך להפריש ממנו חלה, אם אתה תוכן ועושה ממנו עיסה. אמר יש לקיש, גזרה שווה, עטיה לחם לחם ממצא, כתיבך בהפרשת חלה, והיה באוכלכם מלחם הארץ וכולי, תרימו תרומה לשם. וכתיב הטעם לגבי הפרשת מצא, מה כתוב? לחם עוני, תאכל עליו מצות לחם עוני. אז לחם לחם, כמו במצא, אם אתה עושה מצא מאחת מחמשת מיני דגן, קיימת מצווה. אם תעשה מצא מטירס או מדוחן, לא קיימת מצא. אז לחם לחם, מה במצא דווקא חמשת מיני דגן, אתה מקיים מצוות מצא, אף בחלה, רק אלו שנקראים לחם, חמש מיני חיה בחלה. שואלת הגמרא, רגע, רגע, מי אומר, אולי מצא, אם אני אעשה מדוחן, גם יוצא ידי חובה, ואתם גופה, שצריך דווקא במצא חמש מיני דגן מנהלן, אמר יש לקיש, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, יכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, אמר קרא, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. יש כאן קורלציה יחד המצה עם החמץ. דבר שיכול להפך להיות חמץ, ממנו אתה יכול לעשות מצה. זה דבר מעניין, לכאורה מישהו יגיד, יותר טוב לעשות מטירס, שאין חשש שיחמיץ. לא, כדי שיהיה כשר זה צריך להיות קונטרה ליצר הרע. מהדבר עצמו שיכול להיות חמץ, תשמור שלא יחמיץ. אבל אם הוא זה לא יכול להחמיץ, אז הוא פסול. זה, איך לומדים את זה? לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהם לידי חובתו בפסח. יצאו אלו האורז והדוחן וכולי. שאם אתה מרסים אותם הרבה זמן במים ומשה אותם, הם לא באים לחימוץ כי עם סירחון. יש שני תהליכים כימיים. כשאתה משאיר את החמשת מיני דגן עם מים בלי עשייה, אז זה מחמיץ. אבל התהליך הכימי שקורה בשאר הדברים זה נקרא סירחון. שאלתי פעם איזה כימאי, הוא הסביר לי את העניין הזה, יש כאן איזו תופעה מעניינת. אבל פעם פגשתי כימאי ושם אומר, אני לא יודע למה מגדירים את זה אחרת. זה אותו תהליך נחשב בינינו. אבל שמעתי פעם ממישהו אומר, יש הבדל קטן ביניהם. אז זה נקרא סירחון, אתה יכול להכין טירס, לטחון אותם או דוחן, ולשים אותם במים שאפילו לא חי רגועים, חי שעות עם מים, ותאכל את זה אפילו שזה החמיץ. מה? סנטר, זה החמצה, ואתה בדקת את כל חמש מיני דגן, מסתום וככה. כן, זה הגמרא אומרת, שזה, למדנו במשנה, ומצטרפים זה עם זה. אומרת הגמרא, טענה, התבועה והקמחים והפסקות, מצטרפים זה עם זה, למה? לכזית. אם יש לך קצת קמח, קצת תבועה, גרגירי חיטה, קצת בצק, אז זה מצטרף. אומרת הגמרא, למה הלכתה, למה זה מצטרף? אומרת הגמרא, הרי לעניין חלה לא שייך. לא שייך קמח ותבועה יחד. מה זה חלה שאתה לוקח קמח? עושה מזה עיסה, אבל מגרגירי תבועה אפשר לעשות עיסה. אז הוא אומר, טענה, התבועה, למה הלכתה מצטרפים? אמר רב כהנא לעניין חדש. הרי מי שאוכל כזית מתבועה חדשה לפני שקרב העומר, הרי הוא עובר עליו ומקבל מלכות. אז גם אם הוא לא אכל, עשה צירוף של כזית, קצת גרגירי תבועה חדשה, קצת עיסה של תבועה חדשה, קצת קמח של תבועה חדשה, הרי הכל מצטרף לכזית והוא לוקה. רבי יוסף אמר, לעניין חמץ ופסח, אם אדם, הרי גם החיטים שבאים במגע עם מים, גם הם מחמיצים, אז אם אדם לקח כמה גרגירי חיטה שהיו במים, וקצת קמח שהיה במים אחרי חי רגויים, ואחרי מלאך מיל, כן? ולקח עיסה שהחמיצה, אבל מכל אחד היה שליש כזית, יחד נהיה כזית, אז הוא חייב קראת, כן? אם במזיד, בשוגג, אז הוא צריך להביא חטאת. רב פאפה אמר, לעניין מעשר שני, הרי צריך לאכול את זה בתוך ירושלים, ומי שאוכל כזית של מעשר שני מחוץ לחומות ירושלים מקבל מלכות, אז גם אם הוא אכל כזית שמצורף לשלושת הסוגים האלה מקבל מלכות. רב אמר לעניין תומת אוכלים, מצטרפים כולם לכביצה, שזה השיעור שהאוכל מטמא. ואקא משמע לן, מה? אז כנראה שלא. כן, אבל זה צריך להיות דבר ש... אם אחד ייקח, נגיד, חתיכת לחם חצי כזית וחתיכת בשר חצי כזית. אז אולי זה לא מצטרף, זה מה שהגמרא כאן אומרת. רבא אמר, לעניין טומאת אוכלים, ואקא משמע לן, דתבואה וקמחים דומיא דבדקות דבצקות. מה הטעם אוכלה בעיני, הרי הבצק זה כבר בלי קליפות וסובין, אתה כבר טחנת ולשת וזה, אז הרי אוכלה בעיני, אף אחה בתבועה וקמחים נמי אוכלה בעיני, שהקליפות של חיטים הן רכות ונחשבות כמו אוכל, להוציא קליפות של שעורים וסובים שבקמחים שהם לא אוכל, והם לא מצטרפים. כן. והגמרא מביאה ראיה, נראה כאן רגע ברש"י, אומר רש"י כאן, רש"י אומר, אורז ודוחן לא יצא מדוחות שהוא מצא, התבואה חיטים ממש, קודם תחינה, עניין חמץ, צרפים כזית חיטים, נמי מחמיצים עם שרעם במים. מה אתם בצק כוכלה בעיני, להפוקי קליפת צהורים, וסובים שבקמחים דלב אוכלים נינו, לא מצרף ביצה. והתניה בניחותה, אני קורא רש"י לפני שקראנו את הגמרא, קליפת חיטים דקה ורכה, אז לכן זה נחשב אוכל ראויה לאכול לפי חר מצטרפת. שעורה שאינה כלופה אינה מצטרפת עם שאר אוכלים לכביצה. אפילו אוכל שבתוך השעורה, משום דקליפה מפסקת ולא נוגעים אוכלים עד עד להיות חיבור. נראה את זה בפנים. והתניה אומרת הגמרא בניחותה, היא אומרת כאן ראיה, חיטה בין כלופה, בין שאינה כלופה, כן? כי שומר לפרי מצטרף לשיעור אוכלים, אז מצטרפת, כן? למה? זה רך וזה ראוי לאכילה, אבל שעורה כלופה מצטרפת. אם השעורה כלפו אותה, אז היא מצטרפת שאינה כלופה, לאוכל, אבל שאינה כלופה אין מצטרפת. למה? כי הקליפה של שעורה איננה רכה, והיא לא נחשבת לאוכל. אפילו השעורה, אם היא סגורה עם הקליפה, אז גם התוך שלו, כי הוא לא נוגע, כי יש מחיצה כאילו. שואלת הגמרא, איני ואתנה דברי רבי שמואל. הרי אתנה שרב רבי שמואל אמר, כתוב לגבי טומאת אוכלין, על כל זרע זרוע אשר יזרע, תרו בתורה, וכי יפול הנופל ייפול נבלתם הכל זרע זרוע אשר יזרע, משמע כדרך שבני אדם מוצאים לזריעה על זרע זרוע. חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתם, כי תמיד הקליפה היא השומר של האוכל, והיא מצטרפת לקבלת תומה, לא כמו שאמרת להבדיל בין חיטים לסעורים, שבחיטין הקליפה רכה מצטרף ובסעורים לא. אז רואים אפילו סעורה שאינה קלופה מצטרפת. אומרת הגמרא, לא קשיא, מה שאמרנו שמצטרף הסעורים עם הקליפה בלחות, אז שומר מצטרף, אבל כאן אמרנו שלא מצטרף, זה ביבשות, אז הם כבר לא שומרים על הפרי, כי הם נפרחים בקלות ונופלים. הם עצמם חקשים, אבל כבר הם לא שומרים על הסעורה. כבר הם סנדוקות ובקלות, בפריחה קלה אפשר לפרק אותם. ואסורים, עוד דבר אמרנו, כל חמשת מיני דגן אסורים לפני הקרבת העומר. שב, הירקות והקטניות, לא, אין לנו בעיה. אפשר לאכול מהתבואה החדשה של תירס וכל זה, לא תלויים בעומר. מינה אני מילה, רק חמש מיני דגן, מאיפה לקחת את זה? אורז ודוחן לא. אמר יש לה כשעתיה, לחם, לחם בגזרה שווה. כתוב בחדש, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. וראינו כבר במצא, כבר קודם, שכתוב לחם, זה חמש מיני דגן. ומצא כתוב, תאכל עליו מצות לחמוני. מה המצא מחמשת מיני דגן ולא עושים מאורז דוחן? גם חדש. ולקצור לפני הפסח, גם אסור לקצור מהתבואה החדשה לפני הפסח. שואלת גם מנעני מילה, שחמשת, כמובן, תירס אפשר לקצור, אין לי בעיה, אפשר גם לאכול. מנעני מילה שכל חמשת מיני דגן אסורים בקצירה קודם לעומר, אמר רבי יוחנן, עתיה ראשית, ראשית, מחלה. בעומר כתוב את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והבאתם את עומר שירכם, וכתיב לגבי חלה ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. אז כמו שעניין חלה זה רק מחמשת נידי דגן, אותו דבר כאן חמשת נידי דגן. מהי קודם לעומר? יש כאן שני מהלכים של רשי ושל תוספות. אני רואה מהלך אחד, כתוב ככה, מהי קודם לעומר שכתוב במשנה? אסורים בחדש לפני העומר. רבי יונה אמר, קודם קצירת העומר. יש לנו שני שלבים. קצירה והבאה. הקורבן שבא למחרת. הקצירה נעשית בליל תדוו, בליל תדזיין. ואילו הבאת העומר ביום תדזיין. אז רבי יונה אמר, קודם קצירת העומר. אבל אחרי קצירת העומר, מספיק שתחכה לאור ראשון של בוקר, כבר מותר לאכול חדש, אחרי שעיר המזרח. רבי יוסי בר זבדה אמר, קודם הבאת העומר, אז אסור לאכול חדש. לא מספיק שקצרת, צריך לחכות למחרת, עד שיקריבו קורבן העומר עם הכבשים, שני הכבשים ושבעת הכבשים, ואז זה מותר. תנן. כן, מה השעה כבר? נן, אסורים בחדש לפני העומר ולקצור לפני הפסח. יש כאן דבר מוזר, למה פעם הוא קורא לזה לפני הפסח? בשלמה למנדה אמר שאסור לאכול חדש קודם הבאת העומר. היינו דה לא קריב להו, זה הטעם שלא ירבב אותם יחד. היה יכול להגיד אסורים בחדש ולקצור לפני העומר או לפני הפסח. אז מי שאומר בשלמה למנדה אמר שאסור לאכול חדש קודם הבאת העומר, היינו זה לא קריב להו. תנה להו את אכילה וקצירה לחוץ, שקצירה מותרת ממוצאי יום טוב ראשון, ואילו אכילה מותרת רק אחרי הקרבת העומר. לכן, אז לגבי חדש אמר לפני העומר ולקצור לפני הפסח, אלא למנדה אמר שאסור לאכול קודם קצירת העומר, אבל קצרת את העומר מותר, להרווינו ולתנינו ביחד, אסורים בחדש ולקצור לפני העומר. שמה משמע שאחרי קצירת העומר כבר מותר גם לקצור וגם לאכול. למרות שבאכילה צריך חכות לבוקר, עיר המזרח, נו, כן, זה לא נחשב, כי לפעמים קצרו ממש רגע לפני עלות השחר. לפעמים היה צריך הכנות, הרי בחג עצמו לא, בתתוו לא קוצרים, צריך חכות ליל תתוו, עד שיוצאים, עד שבאים, עם כל ה... בייחוד אם זה חסידים שטובלים במקווה קודם, או שמיחוד, יכול לבוא, מותר עד לפנות על אותו שחר. אלא יתמר, מחלוק של רבי אלעזר, זה הסיפה, יתמר, אם ישרישו קודם לעומר, עומר מתירם, מהי קודם לעומר? אמר קודם הבאת העומר, בסדר, אז אמר קודם קצירת העומר. טוב, זה המסקנה. טוב, בואו נראה הלכה. מה זה? מה זה? לא, כי באמת זה לא הולך, זה לא הולך. הגמרא אומרת שזה הולך על הסיפה, אם ישרישו קודם לעומר. כן, הלאה. אומרת ההלכה. הלכה בזלף עין, הגענו אתמול, אסורה לזרים, תרומה גדולה ניתנת לכהן אסורה באכילה לזרים שאינה מזרו של אהרון הכהן, וגם כהן חלל נחשב זר אצל הכהונה אסור באכילה תרומה, והיינו אף לאחר שנתנו על הכהן, הכהן לא יכול להגיד טוב עכשיו זה שלי אני מזמין גם את השכנים, תרומה גם שבידי כהן זה לא כמו דברים, יש דברים שזה מתנה לכהן והכהן יכול לשתף אחרים, אז הוא אומר והיינו אף לאחר שנתנוע לכהן הכהן של אכילה לזר שנאמר וכל זר לא יאכל קודש, דרשו חמינו זל שפסוק זה מדבר בעניין אכילה תרומה גדולה ותרומת מעשר שגם זה תרומה, מה שהלוי נותן מהמעשר ראשון עשירית זה גם תרומה שניתנות לכהן שאסורות באכילה לזרים, אולם בניו ובנותיו של הכהן אפילו כשהם קטנים ואשת הכהן אפילו היא בת ישראל אוכלים בתרומה כמו כן עבדיהם הקנענים ובהמתם אוכלים בתרומה, זר שאכל תרומה במזיד חייב מיתה בידי שמיים שנאמר ומתו בו כי יחללו, אומר הרמב״ם ירנון א' זר שאכל תרומה בזדון חייב מיתה בידי שמיים שבאמת יחללו, לוקה על אכילתה ואינו משלם דמי מה שאכל שאינו לוקה משלם, אדם לא עושה שתי עונשים ואם אכל בשגגה נשלם קרן וחומש. שיעור תרומה גדולה הזמן הזה, שיעור תרומה גדולה שנדבר, חן חיוב נתינתה לכהן, היינו בזמן שהייתה חתרה נוהגת בישראל, הכהן שהיה מקבל התרומה היה יכול לאכול את התרומה תרה, אז יש שיעור שחזל נתנו, עין יפה, עין רעה, תרי ממאה, או בזמן הזה שכולנו תמאים תרומת מת, אבל נותן, אין לנו אפר פרה אדומה, להתאר גם הכהן עשו באכילת תרומה, אפשר לפתוח כבר. רחמים, רב רחמים, תפתח להם שיכנסו. התרומה מת שריפה, כאילו לכן מדו חכמים משיעור הפרשה תרומה גדולה על דין תורה, ששיעורה הוא כלשהו. הנהגה בזמן התרומה גדולה, התבאר לה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי, אני אבקש על הצעק.